אנחנו אוחזים ביומא דף ל"ב עמוד א', שש שורות מלמטה. אמר ביהודה, מניין לחמש תפילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום. אז אנחנו חוזרים עכשיו להתחלת הברייתא. ראינו ברייתא מאוד ארוכה, שלוש שיטות בברייתא. שיטת רבי יהודה, שיטת רבי, שיטת רבי אלעזר ורבי שמעון. רבי יהודה אומר שהמקור לחמש תפילות ועשר קידושין זה הפסוק, תלמוד לומר, ובא אהרון אלו אל מועד ורחץ את בשרו במים במקום קדוש. הלמדת שכל המשנה מעבודה לעבודה טעון טבילה. זה מה שראינו בברייתא. אומרת הגמרא, רגע, הרי הפסוק בברייתא, אשכחן מבגדי לבן לבגדי זהב. הפסוק סך הכל מדבר על מציאות שהוא עובר לבגדי זהב, מבגדי זהב לבגדי לבן מניין. איך רבי יהודה פה בעצם ענה לשאלה? איך אתה יודע שכשאתה עובר גם כן מבגדי זהב לבגדי לבן, צריך לעשות טבילה וקידוש ידיים ורגליים? כן? תנא דבר רבי ישמעאל. אז עכשיו אנחנו מביאים תשובה, על פי התנא דבר רבי ישמעאל, קל וחומר. מה בגדי זהב? שאין כהן נכנס בהן לפני ולפנים. טעון טבילה. בגדי לבן שנכנס בין לפני ולפנים, אינו דין שטעון טבילה. אז ההיגיון שרבי יהודה רק היה צריך להוכיח שכשהוא עובר מבגדי לבן לבגדי זהב הוא טעון טבילה, כי הרי הוא הולך מקדושה חמורה לקדושה קלה, אז כל שכן כשהוא ילך מקדושה קלה לקדושה חמורה, שהוא יצטרך לעשות טבילה. אומרת הגמרא, איקה למפרח, מה לבגדי זהב שכן כפרתן מרובה? בסדר, בגדי לבן הם קדושה יותר גבוהה, אבל בגדי זהב, כל הקורבנות, יש להם הרבה יותר כפרה. כל השנה עושה את כל העבודות של כהן גדול בבגדי זהב. אומרת הגמרא, אלא נפקא ליה מדי רבי. תשובה שנייה. אמר רבי, מניין לחמש טבילות ועשרה קידושין? מניין לחמש טבילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום? תלמוד לומר. עכשיו אנחנו מצטטים את המשך הברייתא, כן? זאת אומרת, מה? שיטת רבי היא תענה לי לשיטת רבי יהודה, איך אני יודע שגם מבגדי זהב לבגדי לבן מקדשין. אז זאת אומרת, הוא בעצם ילמד את זה ממה שרבי אמר. מניין לחמש תבילות בעשרה קדשין שטבל כהן גדול ומקדש בו ביום? תלמוד לומר כתונת בד קודש ילבש. הלמדת שכל המשנה מעבודה לעבודה שטעון טבילה. הוא אומרת, רגע, אשכחן מבגדי זהב לבגדי לבן, מבגדי לבן לבגדי זהב מניין? תנא דבר בישמעאל, קל וחומר, מה בגדי לבן שכפרתן מרובה טעונים טבילה, בגדי זהב שכפרתן מרובה אינו דין שטעונים טבילה.
אז
הוא
לקח
את
כל החולים כל פעם ש...
לא הבנתי.
תנא דבר
בישמעאל. כן. איקה למפרח, מה לבגדי לבן שכן נכנס בין לפני ולפנים? אומרת הגמרא, על רבי אתה לא יכול להקשות. היינו דקטני, זה למה שבשיטת רבי היה המשך. ואומר, בגדי קודש הם מרחץ במים את בשרו. כן? מרחץ בשרו במים. נראה לי שכתוב, בגדי קודש הם מרחץ במים את בשרו ושם, לא? יש פה איזשהו תיקון? כן, 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 כן. יש פה תיקון. מרחץ במים את בשרו ושם. אז ה... הרשש. זה בפסוק כתוב, הרחץ במים את בשרו ושם. אז שוב, אז אנחנו התחלנו עם רבי יהודה. אמרנו לפי רבי יהודה, אני יודע שכשהוא עובר לבגדי זהב הוא צריך קידוש ידיים. איך אני יודע שכשהוא עובר לבגדי לבן? רצינו להביא קל וחומר, הרי שם העבודה יותר קדושה. דחינו את קל וחומר שהרי כפרה מרובה בבגדי זהב. אז אמרנו לו, הוא יודע את זה מהפסוק של רבי. עכשיו, סגרנו אל הנפקא ליה מדי רבי. בעצם צריך לשים שם נקודה. רבי יהודה לומד משיטת רבי את הדין שצריך מהפסוק שרבי הביא, שגם כשאתה עובר לבגדי לבן צריך לקדש ידיים ורגליים. סוף סוגיה. עכשיו כאילו אמר מר, עכשיו אנחנו מצטטים את רבי. כן, אמר רבי, הרי רבי אמר מניין לחמש תבידות ועשרה קידושין שתווה כהן גדול ומקדש בו ביום. תלמוד לומר קטון בעד כל שלבש. אז עכשיו נתמקד ברבי. הלמדת שכל משנה מעבדה לעבדה שטון תבילה. אומרת הגמרא, רגע, איך אתה יודע שכל המשנה מעבדה לעבדה? הפסוק מדבר על קטונת בעד קודש שלבש, כשהוא עובר מבגדי זהב לבגדי לבן. כשהוא עובר לבגדי בד, דיינו הבגדי לבן, הוא צריך קידוש ידיים ורגליים, הוא צריך תבילה. מי אמר לך שגם מבגדי לבן לבגדי זהב? אז הבאנו קל וחומר מתנא דברבי ישמעאל בהיגיון הפוך מתנא דברבי ישמעאל הראשון, שפה אנחנו אומרים הרי בגדי זהב כפרתן שווה, אז כל שכן שהוא צריך תבילה כדי ללבוש אותם. אומרת הגמרא, אז בוא ניתן הפוך, כפרתן מרובה. כן, אומרת הגמרא, בוא נפרוך, הרי בגדי לבן קדושתן מרובה, שהוא נכנס לפני ולפנים. אומרת הגמרא, זה למה שרבי, כדי לענות על השאלה הזו, רבי הביא עוד פסוק. יש סיום בדברי רבי. רבי אמר ואומר, נכון? דייקנו את זה כשלמדנו את רבי, ואומר, רק שנייה איבדתי את המקום, הן דקטני ואומר, בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו ולבישם. אז הוא בא לומר לי, הפסוק בא להדגיש, בגלל שבגדי קודש הם, שזה לא דין בזה שהם בגדי זהב דווקא, אלא כל בגדי קודש הוא הולך להחליף, ורחץ במים את בשרו ולבישם. אז זה לא משנה אם הוא הולך להחליף לבגדי זהב או לבגדי לבן. ואז בחמש עבודות הן, מאחר ויש חמש עבודות, דהיינו חמש סוגי עבודות, פעם בפנים פעם בחוץ, פעם בפנים פעם בחוץ, כן? בעצם זה, הוא מתחיל בחוץ בתמיד של שחר. עכשיו הגמרא תאמר, מה הם החמש עבודות? תמיד של שחר בבגדי זהב, עבודת היום, כל העבודות של הפר והעיל, כל העבודות של יום הכיפורים שהם נעשים בקודש הקודשים עם הקטורת והמחתה, זה בבגדי לבן. אז הוא עובר להקריב את אילו ואילם בבגדי זהב, ואז הוא מוציא את הכף והמחתה בבגדי לבן, ואז הוא חוזר לתמיד שבין הארבעים בבגדי זהב. אז יוצא לי חמש תבילות ועשרה קידושים ידיים ורגליים. אז אנחנו בינתיים רק הוכחנו שהוא צריך תבילה לכל החלפת בגדים. גם רבי וגם רבי יהודה סך הכל דיברו על התבילה. אז עכשיו הגמרא אומרת, ומניין שכל תבילה ותבילה צריכה בית קידושין? תלמוד לומר, ופשט ורחץ ורחץ ולבש. אומרת הגמרא, מה הוכחת לי? את הדרשה הזו הבאנו בעמוד הקודם. בעצם כתוב רק ברחץ אחד, אבל אנחנו דורשים את המילה ורחץ גם על פשט, גם על ולבש. אבל בעצם, היי בתבילה כתיב. הפסוק ורחץ את בשרו במים, זה נאמר על ורחץ את בשרו, תבילת כל הגוף. אומרת הגמרא, אם אינו עניין לתבילה דנפקא ליה מבגדי קודש, הם את הדין של תבילה. אני כבר יודע שהרי כתוב בגדי קודש הם רחץ במים את בשרו ולבישם, אז יש לי כבר לימוד שאומר לי שכשהוא עובר מבגדי קודש לבגדי קודש הוא צריך תבילה, אז למה פה כתוב הוא פשט ורחץ ולבש? תנאו עניין לקידוש, אז אני אומר, זה ילמד אותי שצריך קידוש ידיים ורגליים בכל אחד. אומרת הגמרא, לכת ורחמנה בלשון קידוש, למה אם כן התורה אמרה את זה בלשון ורחץ? הקמש מלן דתבילה כקידוש. מה קידוש במקום קדוש? אף תבילה במקום קדוש. כן? בכתוב, במקום קדוש. מה הפסוק? כתוב ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא ועשה תולתו ותולת העם וכתוב בעדו ובאדם. אז כתוב שם שזה במקום קדוש. חזרה ל... חזרה לגמרא. אתה איתי?
חמש אמרויות זה בתוך השיטת רבי?
כן. כל זה היה בשיטת רבי. עכשיו, לפי רבי יהודה, הרי רבי יהודה אמר שהפסוק הזה של ורחצת בשרוב המים במקום קדוש, זה הפסוק שממנו רבי יהודה לומד תבילה. כן? אז שואלת הגמרא, לפי שיטתו, אין לך בעצם מקור שהקידוש צריך להיות ב... אין לך בעצם מקור לזה שצריך קידוש. כל מה שהצבענו זה לפי רבי. איך רבי יהודה יודע שצריך קידוש ידיים ברגליים? את התבילות הוא הוכיח לי. ברבי יהודה קידוש מנעלי. נפקלי מדרבי אלעזר ברבי שמעון. הוא לומד את זה כמו השיטה האחרונה בברייתא, כמו רבי אלעזר ברבי שמעון. כן, אז רבי יהודה משתמש גם בלימודים של רבי וגם של רבי אלעזר ברבי שמעון. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, קל וחומר. אם בבוקר שמדאורייתא הוא לא צריך תבילה כדי להיכנס לעבודה ובכל זאת הוא צריך קידוש ידיים ורגליים, אז בהחלפת בגדים שהוא כן צריך תבילה, כל שכן שהוא צריך קידוש ידיים ורגליים. כן, טוב. עכשיו סגרנו את הברייתא, אז הסברנו את השיטות בברייתא. אמר רב חיסדא, הדרבי, כשרבי אמר, הוא פשט ורחץ ורחץ ולבש, אז רב חיסדא מפרש שדווקא הקידוש צריך להיות כשהוא ערום. הוא פושט את הבגדים ורוחץ. ורוחץ שוב, ואז לובש. זה לא כמו רבי מאיר. כי רבי מאיר אמר שהוא... זה לא כמו רבי מאיר ולא כמו רבנן. לפי רבנן, הוא מקדש לפני שהוא פושט. רבנן אומרים, כל הקידושים הם כשהוא לבוש. רבי מאיר אומר שיש קידוש אחר כל פעולה. פושט, מקדש, והוא אומר שני הקידושים הם באמצע. זו שיטה מאוד מעניינת, למה לעשות שני קידושים באמצע? אחד, לא יודע, אחד כאילו אחרי שהוא פשט, אחד לפני שהוא לובש. בעצם זה, יש בזה קצת אפשר להבין, שהוא פושט, מקדש, תובל, מקדש, לובש. כן. לפי רבי מאיר הוא פושט, מקדש, תובל, לובש, מקדש שוב, כן.
לפי רבי מאיר זה משנה מקדש אחרי התפילה?
לא ידוע לי, אבל זה אולי חוזר לסוגיה בלמד א' עמוד ב', אבל כתוב פורש, רבי מאיר אומר פושט, קידש ידיים ורגליו, ירד וטבל עליו ונסתפק. כתוב פורש, שהקידוש ידיים ורגליים לפני הטבילה. בסוף למד א' עמוד ב', חמש שורות מלמטה, רבי מאיר אומר, פשט וקידש ידיים ורגליו, ירד וטבל. טוב, אז עכשיו, אמר רב חיסדא, הדרבי, שיטת רבי, הוא מבין ברבי שזה כפשוטו, פשט, רחץ, רחץ, לבש. זאת אומרת, היו שני קידוש ידיים ברגליים, בין, כשהוא ערום בעצם, כשהוא פשט את הבגדים הראשונים ולפני שהוא לבש את השנים. אז אומר לנו רב חיסדא, הדרבי, מפקא מדרבי מאיר ומפקא מדרבנן. זה לא מסתדר לא עם רבי מאיר ולא עם רבנן, זה שיטה שעומדת בפני עצמם. מפקא מדרבנן, דאילו רבנן אמרי כשהוא לובש מקדש. הרי חכמים אמרו שהוא מקדש לפני שהוא פושט את הבגדים, והוא מקדש אחרי שהוא לובש את הבגדים. אז הם אומרים שהוא דווקא כשהוא לבוש מקדש, והוא אמר כשהוא פושט מקדש, אז זה ברור שזה לא שיטת רבנן. ומפקא מדרבי מאיר, דאילו רבי מאיר אמר הח קידוש בתרא כשהוא לבוש מקדש, הרי רבי מאיר אמר הוא פושט מקדש ואז לבוש מקדש, והוא אמר כשהוא פושט מקדש, לפי, ואילו לפי רבי יהודה הוא מקדש בעצם דווקא כשהוא מופשט, דיינו לפני שהוא שם את הבגדים השניים. זה איפה שהוא חולק על רבי מאיר. רבי מאיר אומר אחרי הבגדים השניים והוא אומר לפני. בסדר, אז אמר רב אחא בר יעקב הכל מודין, אפילו רבי מודה שבעצם הקידוש השני הוא סמוך לעבודה, הוא כאילו הקדמה לעבודה, אז הכל מודין בקידוש שני שלובש ואחר כך מקדש. זאת אומרת רב אחא בר יעקב חולק על רב חיסדא, הוא אומר זה לא כמו שאתה הבנת שרבי אומר ששני הקידושין הם ששני הקידושין הם כשהוא מופשט. מה איתה אימא? דאמר קרא, פסוק אומר, בבואם לא למד יחצו מים ולא ימותו, או בגישתם למזבח לשרת, להקטיר של השם. אז אנחנו דורשים, מי שאינו מחוסר אלא גישה, יצא זה שמחוסר לבישה וגישה. הקידוש ידיים ברגליים צריך להיות כשהוא בגישתם למזבח, כשכל מה שנשאר לו לעשות זה לגשת. אבל אם הוא צריך גם להתלבש, אז הקידוש ידיים ברגליים לא מועיל. הפסוק אומר לי שהקידוש ידיים ברגליים צריך להיות בגישתם למזבח. אמר לרב אחא ברי דרב אל רב אשי, לא רב חיסדא איתלי דרב אחא, לא רב אחא איתלי דרב חיסדא. לא יכול להיות שמסתדרים יחד, שלפי רב חיסדא יש גם את הקידוש כשהוא ערום וגם עוד קידוש כשהוא על סף לגשת. ולפי רב אחא שיש את הקידוש כשהוא על סף ללכת, לא יכול להיות שיש גם את הקידוש השני כשהוא ערום. למה? דאם כן לרבי הבו לו 15 קידושין, כי אחרת יצא שיש נכון, יצא שיש 15 קידושין ביום כיפור, יש בעצם, אז יצא שיש 3 קידושין על כל תבילה: פושט מקדש, טובל מקדש, לובש מקדש, ואז ניגש לעבודה. אמרנו במשנה, הביאו לו התמיד קרצו ומרק אחר שחיטה על ידו. שואלת הגמרא, מהי קרצו? מה פירוש המילה קרצו? אמרו לה לישנה דקטלו, לקרוץ זה להרוג. אמר נחמן בר יצחק, מיי קרא עגלה יפהפייה מצרים, קרץ מצפון בבא. זה הכוונה היא שיבוא הרג מצפון. אז רואים שהלשון קרץ קרצו, זה הכוונה היא שהוא הורג את את הקורבן תמיד ששחר. מיי משמע שקרץ מצפון זה בעצם הרג מצפון, כדי מתרגם רב יוסף, מלכה יאיה במצרים, עגלה יפהפייה מצרים, זה הוא מלך יפה, מלך יאי. כן. עממין כתולין, עמים שהורגים מציפון היתון עלה. כן? יבואו מצפון עמים שהורגים. אז קרץ מצפון זה עמים שהורגים. קרצו בכמה? מה הכמות שהוא צריך כדי שנחשב שהוא הרג את התמיד ששחר? אמרו לה, ברוב שניים. יש שני סימנים בבימה, קנה ובשת. אם הוא חותך את רוב מה? רוב עובי של הקנה ובשת, זה נחשב שהוא קרצו. וכן אמר ביוחנן, ברוב שניים. ואף ריש לקיש סבר, ברוב שניים. דאמר ריש לקיש, וכי מאחר ששנינו רובו של אחד כמוהו, המשנה אומרת, רובו של אחד כמוהו, ואז היא אומרת, רוב אחד בעוף, כמה אתה צריך לשחוט? רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה. אז אומר ריש לקיש, ברגע שכתוב, אז בעוף זה בסדר, בבהמה אתה צריך רוב שניים. רובו של אחד כמוהו. כן? רוב של סימן אחד זה כאילו שחטת את כל הסימן. אז ברגע שאמרת לי את הכלל הזה, למה שנינו, למה המשנה צריכה לחזור ולומר לי, רוב אחד באופי רוב שניים בבהמה, שצריך לשחוט רוב סימן אחד ורוב שני סימנים בבהמה, הרי או זה או זה, למה אתה צריך לומר לי את שני הדברים? אומרת הגמרא, לפי ששנינו הביאו לו את התמיד כרצו מרק אחר שחיטה על ידו, וקיבל את הדם בזרקו, מאחר והמשנה שלנו אומרת, שהכהן הגדול ביום הכיפורים הוא סך הכל קורץ. הוא עושה את המעשה שנחשב הרג התמיד ששחר. ואז אחר מסיים את השחיטה, ואז הכהן גדול, תוך כדי הוא מקבל את הדם מזורק, יכול לא מירק יהי פסול. הייתי חושב, אולי אם זר לא מירק את השחיטה, אז יהיה פסול. אומרת הגמרא, מה? לא מירק יהי פסול? אם כן, הבלי עבודה באחר, לא שייך. הרי כל העבודת יום הכיפורים אינן כשרות, אלא בו, בכהן גדול. אז מה זאת אומרת, יכול לא מירק יהי פסול? אחי כאמר, יכול יהי פסול מדרבנן. הייתי חושב שאולי, מאחר ואתה צריך את הדם כדי לזרוק את הדם, אז אם לא מרק אחר שחיטה על ידו, אז השחיטה תהיה קשרה מדאורייתא. אבל מדרבנן אני צריך יותר. אולי כל הדין ששנינו, רובו של אחד כמוהו, זה דווקא בחולין, אבל בקודשים, מאחר ואנחנו צריכים את הדם לעבודה, אולי יש דין שמדרבנן צריך לעשות מעבר לזה, מדרבנן צריך לשחוט מעבר לרוב הסימן, בחולין רובו של אחד כמו, בקודשי מדורייתא רובו של אחד, רובו של שניים כמוהם. אז הייתי חושב אולי, אבל מדרבנן יש דין שיגמור את השחיטה, שישחוט את כל הסימן, כדי שיהיה יותר דם לזריקת הדם, הרי זה כל העניין של השחיטה, לכך שנינו רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה. ישנו משנה מיותרת בעצם, והיא בעצם באה לומר לי שלא רק בחולין הדין הוא כך, אלא אפילו בקודשים, אפילו מדרבנן, לא צריך מעבר לרוב. אומרת הגמרא, בסדר, אז אם לא צריך מעבר לרוב, וכי מאחר אפילו פסולה מדרבנן לקה, מאחר ואפילו מדרבנן אין שום בעיה, אז למה לי למרק? אז למה באמת כן עושים את זה? למה מישהו אחר מסיים את החיתוך? אומרת הגמרא, מצווה למרק. אנחנו רוצים יותר דם, זה יותר יפה, שיש יותר מה לחתוך, אבל בעצם השחיטה כבר כשרה. עכשיו אנחנו מצטטים את הציטוט המפורסם, הבאי מסדר סדר מערכה, שכבר ראינו אותו בדף י' ד', והגמרא עכשיו תעסוק במקורות לכל הדינים האלה. אז מאחר ואנחנו דנים בסדר העבודה ביום כיפור, אנחנו עוברים עכשיו להגדרת סדר העבודה בכל יום. הבאי מסדר מערכה, הוא מנע את סדר העבודה במקדש משמי דגמרא, משהו שבעצם כל הישיבה הסכימה עליו, ועליבא דאבא שאול, וזה הולך לפי שיטת אבא שאול, שאמר שקודם מסיימים את הטבת הנרות, ואז רק אחר כך עושים את הקטורת. כן. כן. יפה. ואוקיי, מה הסדר? מערכה גדולה, שהיא האש העיקרית על המזבח החיצוני. היו מסדרים אל המזבח החיצוני כמה מערכות, כמה ערימות של עצים, כמה מקומות שהיה אש. זה מחלוקת, נראה את זה במשנה בהמשך, כמה מערכות היו כל יום, אבל היו כמה. אז הייתה המערכה הגדולה שהיא המערכה העיקרית, אז הדבר הראשון, מערכה גדולה שעליה היו רוב הקורבנות היום, היא קודמת למערכה שנייה של קטורת. הייתה מערכה אחרת, שעליה היה אש, שממנה לוקחים את האש, את הגחלים, לשרוף את הקטורת. יפה. מערכה שנייה של קטורת, קודמת לסידור שני גזירי עצים. ראינו שהיו מביאים שני עצים ארוכים להניח על המערכה, אז המערכה השנייה של קטורת קודמת לזה. וסידור שני גזירי עצים קודם לדישון מזבח הפנימי, שהיו נכנסים ובעצם מנקים, מדשנים, מורידים את האפר מהמזבח הפנימי שעליו יקריבו את הקטורת. ודישון מזבח הפנימי קודם להטבת חמש נרות של המנורה, והטבת חמש נרות קודמת לדם התמיד, ודם התמיד קודם להטבת שתי נרות, והטבת שתי נרות קודמת לקטורת, וקטורת קודם לאיברים. אתם איתים? עכשיו, כשאנחנו אמרנו דם התמיד, הכוונה היא שחיטה, קבלה, זריקה, זה הכל נקרא דם התמיד. ואיברים הם קודמים למנחה, זה המנחה של הקורבן תמיד, ומנחה קודמת לחביתין של הכהן כן גדול, וחביתין קודמים לנסחין, זה הניסוך של הקורבן תמיד, זה היין שהיו מנסחים יחד עם הקורבן תמיד, ונסחין קודמים למוספין, אם זה יום שיש בו מוסף כמו שבת, ומוספין קודמים לבזיחין, הבזיחי לבונה, שוב אם מדובר על שבת, ובזיחין קודמים לתמיד של בין הארבעים. שנאמר, מה? או, שנאמר, והתיר עליה חלבי השלמים, אנחנו דורשים עליה, על הקורבן תמיד של שחר, השלם כל הקורבנות כולן. שלא יהיו קורבנות שקריבים אחרי התמיד של בין הארבעים. שכל הקורבנות יהיו דווקא על, כאילו אחרי הקורבן של שחר, ולא של בין הארבעים. עכשיו אנחנו ניקח כל דין בפני עצמו, ונדון איך אנחנו יודעים שהוא קודם לדין שאחריו. אמר מר, אמר, הציטוט הוא מערכה גדולה קודמת למערכה שנייה של קטורת מנהלה. כן, דתניה כתוב, היא העולם על מוקדה למזבח כל הלילה עד הבוקר. אז אנחנו דורשים, היא העולה על מוקדה למזבח כל הלילה עד הבוקר, זו מערכה גדולה, ויש המזבח תוקד בו, זו מערכה שנייה של קטורת. אז אני רואה שקודם יש לי את מערכה גדולה בפסוק, ואחר כך ויש המזבח תוקד בו, זו מערכה שנייה. ואי פוכנה, מאחר ומדובר פה על שני מערכות של אש, איך אתה יודע שהמערכה המוזכרת ראשונה בפסוק, זה בעצם המערכה הגדולה, והשנייה היא זו של קטורת, אולי הפוך. ענה מסתברה מערכה גדולה עדיפה, שכן כפרתה מרובה. המערכה הגדולה זה עיקר כל הקורבנות, כל היום. אז ההיגיון אומר שהפסוק מתייחס אליה קודם. עד רבה מערכה שנייה עדיפה, שכן מכניסים ממנה לפנים. אולי המערכה השנייה יש לה חשיבות, שהרי היא נכנסת למקום יותר קדוש, שאת הקטורת מקריבים בהיכל, מקריבים ממנה. אומרת הגמרא, אפילו הכי כפרתה מרובה עדיפה. תשובה ראשונה, כפרה מרובה עדיף על ההיכל. ויבית אימה, היא לא משכח עצים למערכה שנייה, מלא מעיל ממערכה הגדולה. הרי אם לא היה לו, אז הוא היה לוקח מהמערכה הגדולה. זאת אומרת שהמערכה הגדולה היא לא פחות קדושה מהמערכה השנייה. הרי בפוטנציאל אפשר גם לקחת מהמערכה הגדולה כדי להקריב את הקטורת, אפשר לקחת גחלים. אז ממילא הוא אומר, אז זה לא הוכחה שהמערכה השנייה יותר קדושה. אמרנו מערכה שנייה שקטורת קודמת לסידור שני גזירי עצים. מנהלן, תכתיב, ובייר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר. אז מה כתוב פה? שעליה, על המערכה הגדולה, הוא מבאר את העצים, הוא שם את השני גזירי עצים. אנחנו מדייקים עליה ולא על חברתה. מה אני מבין מפה? מכלל דאיתה לחברתה, שכבר יש מערכה אחרת שטיפלו בה. זה המערכה השנייה. אז אני מבין מזה שצריך את המיעוט עליה, שעליה שמים את השני גזירי עצים, זה מלמד לי שכבר קיים אופציה אחרת. היינו, כבר הדלקתי את המערכה השנייה. שואלת הגמרא, והי עליה מבעילי לגופי, אני צריך את זה בפני עצמו, ללמד אותי ששמים מערך עליה את העצים. אומרת הגמרא, תרי עליה כתיב, יש עוד, יש שניים, האחד הוא למיעוט, כי כתוב, והרך עליה העולה והכתיר עליה חלבי השלמים, כן? ובייר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, והרך עליה, כן. אוקיי, אומרת הגמרא, סידור שני גזירי עצים קודם לדישון מזבח הפנימי. אף על גב דהך הכתיב בבוקר בבוקר, והך הכתיב בבוקר בבוקר, הרי בשניהם יש את אותו מונח. ובייר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר. בקטורת כתוב, והכתיר עליו ארון קטור עצמים בבוקר בבוקר, בעטיבות הנרות. אז לכאורה איך אני יודע איזה קודם? אפילו הכי, מכשיר עדיף, עדיף לי העצים שהם מכשירים הם לצורך הקרבת קורבנות בהמשך. אז בגלל זה שני גזירי עצים קודמים לקטורת, לדישון מזבח הפנימי. אומרת הגמרא, מכשיר מייני הוא שני גזירי עצים, והאמרת שני גזירי עצים למערכה גדולה, אז לי, אז הם לא מכשירים לקטורת. למה אתה אומר לי המכשיר יותר חשוב מאשר הניקיון? אבל רגע, מה פה המכשיר? העצים האלה הם לא מכשירים של הקטורת, אז למה יש להם עדיפות על הניקיון שהוא לצורך הקטורת, דישון מזבח הפנימי? אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, שום עצים. הוא אומר, בסדר, זה לא לקטורת, אבל עדיין העצים בכללי, מהם יהיו הגחלים, שהם המכשירים של הקטורת, אז אני מסתכל על עצים כגוף אחד, ואני אומר, עצים יש להם יותר חשיבות מניקיון. רבינה אמר, הואיל והתחיל במערכה גומר. יש בזה היגיון. אל תעבור לעיסוק במזבח הפנימי לפני שסיימת בעצם את המערכה. רב אשי אמר, היא לא משכח עצים למערכה שנייה מלא מעין ממערכה גדולה. רב אשי אומר, זה באמת מכשיר, כי הרי בעצם העצים האלה יכולים לשמש אחר כך לצורך הקטורת, אם לא יהיה להם אפשרות להדליק מערכה שנייה. אמרנו, ודישון מזבח הפנימי קודם להטבת חמש נרות. מהי טיימה? למה קודם כל מנקים את המזבח הפנימי לפני הטבת חמש נרות? אמר אביי, גמרא גמירנא סברה לא ידענה. לא יודע למה, אבל זה המסורת שיש לי. ככה כולם הסכימו בבית מדרש. ורב אמר, כריש לקיש. רב אומר, יש פה היגיון. ואמר ריש לקיש, אין מעבירין על המצוות. ישנו כלל. הוא לא יכול לעבור. הוא הרי צריך לעבור את המזבח כדי להגיע לנרות. ויש לנו כלל שאין מעבירין על המצוות. לא הבנתי.
מישהו מתחיל את זה, ואז מישהו אחר כבר מתחיל את זה, כהן אחד מתחיל את הדישון, מתחיל את הנרות.
לא יודע. וחייה אילה יחל במזבח פגע ברישה. אז לפני שהוא יכול להגיע למנורה, הוא קודם נתקל במזבח, כי אנחנו נראה שהמזבח הוא משוך טיפה כלפי מזרח, וממילא כשהוא נכנס הוא נתקע בו קודם. פה שנייה נוציא את המפה, נראה את זה בפנים יהיה יותר קל. מה?
בשולחן, והמזבח יציר באמצע, אבל הוא קצת...
יפה, רק שנייה, שלא היה שעוד
משתים. היינו לומדים עם המפה שמאחורי מסכת מידות. מה? אוקיי. אז יש לך בצפון את המנורה, בדרום את השולחן, וביניהם המזבח. המזבח הקטורת, כשהמזבח משוך טיפה כלפי מזרח. זאת אומרת שמי שנכנס להיכל, הדבר, הכלי הראשון שהוא מגיע אליו, זה המזבח הזהב.
רגע, המנורה והשולחן היו ב-10, באמצע, כאילו כבר?
לא הבנתי. בוא נראה, עכשיו הגמרא, עוד רגע הגמרא. בסדר, זה לצורך הציור. אומרת הגמרא, וכי איל היכל במזבח פגע ברישה. לפני שהוא מגיע למנורה הוא פוגע במזבח הקטורת, ובגלל זה דישון המזבח קודם למנורה. דתניא, שולחן בצפון משוך מן הכותל שתי אמות ומחצה. כן? הוא לא ממש ליד הכותל, אלא משוך 2.5 אמות, כדי ששתי כהנים יכולים לעבור שם לסדר את הלחם בשבת. כן? אז היו לי, בעצם היו 4 כהנים שסידרו את הלחם, 2 מצד זה, 2 מצד זה. יפה. אז שולחן בצפון משוך מן הכותל 200 ומחצה. ומנורה בדרום משוכה מן הכותל 200 ומחצה. מזבח ממוצע ועומד באמצע. הוא משוך כלפי חוץ, כי מה? המזבח הוא טיפה יותר קרוב לצד המזרחי, לפתח ההיכל, מהשולחן והמנורה. שואלת הגמרא, למה? מה? אני לא יודע. ונוק מילה הדיו, למה הוא לא היה מכוון ביניהם? כיוון דכתיב את המנורה נוכח השולחן, באינן דחזו הדדי. אנחנו מבינים שצריך שבעצם הם כאילו יראו אחד את השני, אז שלא יהיה משהו מפסיק ביניהם. אז המזבח משוך כדי שהוא לא יפסיק כאילו ביניהם. אני מסכים, אני לא יודע. בסדר.
שהעיניים אצלם זה לא בראש.
לא הבנתי? העיניים
אצלם זה לא בראש.
טוב. אמר רבא, שמה מינה מדריש לקיש, מהדין הזה של ריש לקיש, לימד אותנו, אין מעבירין על המצוות, אנחנו לומדים, עבור דרה התוטפתא אסור. כדי להניח תפילין של ראש, אתה לא יכול לעבור על התפילין של יד. היכי אביד, מדרה לתוטפתא, מן הזרוע יבוא לתפילין של ראש. תשים את ה... כשאתה אורז את התפילין שלך, תסדר שהתפילין של יד יהיו במקום שאתה מגיע אליו קודם. טוב, חזרה לאביי. אמרנו, הטבעת חמש נרות קודם לדם תמיד, ודם תמיד קודם להטבעת שתי נרות. מי תיימה? אמר אביי, ההוא בבוקר בבוקר. דשני גזירי עצים דלא צריכי. הרי אמרנו ששני גזירי עצים הם צריכים להיות מקודם, כי הרי הם מכשיר. אז יש לי בבוקר בבוקר מיותר, שדינו להכה. אני אומר, אם אינו עניין לשני גזירי עצים, תנאו עניין לפה. חד שדיה להטבת חמש נרות, תליקדמו לדם תמיד, ואחד שדיה לדם התמיד, דניקדמי להטבת שתי נרות. מסבירה הגמרא, חד שעדיה להטבת חמש נרות דליקדמי לדם תמיד, דהחת לטה והחתרי. הרי בהטבת נרות כתוב בבוקר בבוקר, תוסיף לו בוקר אחד, אז יש לך שלושה בקרים, כן? ואז בגלל זה אתה מקדים את ההטבת חמש נרות. בקורבן התמיד כתוב את הכבש אחד תעשה בבוקר, תוסיף עליו עוד בוקר, ואז יש בנוגע לקורבן תמיד פעמיים שכתוב בוקר, ואז אתה יודע שהוא הבא בתור. דחד שדיה לדם התמיד דניקדמי להטבת שתי נרות. אף על גב דהחתרי והחתרי, כן? יש לי שניים לגבי ה... שתי נרות ושתיים לגבי התמיד, עדיין מחפר עדיף. הקורבן תמיד ששחר מחפר, אז בגלל זה אנחנו מקדימים את הקורבן תמיד ששחר להטבת שתי נרות. אמר לרב פאפה לאביי, ואין מחד שד ילד ישון מזבח הפנימי, דניקדמי לדם התמיד דהחת לטה והחת רי. וחד שד ילדם התמיד דניקדום להטבת חמש נרות, דאף אגב דאחת רי ואחת רי מחפר עדיף. כן? אז בוא נדרוש אחרת. שים אחד על דישון מזבח הפנימי, ואז אתה תדע שהוא קודם לדם התמיד, כי הוא יש לו שלוש, ואחד תעביר לדם התמיד, ואז תדע שהוא אפילו קודם לחמש נרות, כי אז הוא שווה לחמש נרות, כי כתוב גם אצלו שניים. או, אם כן, הפסוקי במאי, בדיוק, זה הטענה. אם אתה תעשה את דם התמיד לפני הנרות, אז יצא שכל, שכל הנרות הם ללא הפסקה. ואנחנו דרשנו קודם שיש הפסקה. יפה. אומרת הגמרא, הניח על ריש לקיש דאמר מטיבין חוזרין ומטיבין כדי להרגיש כל העזרה כולה שפיר. אז אני יכול לומר, תפסיק, תעצור ביניהם. כי לא צריך עבודה ספציפית ביניהם, כי זה סך כל צורה שאתה רוצה לעשות שיהיה פה יותר תרלם לכבוד המלך. אלא לרבי יוחנן דאמר, בבוקר, בבוקר, חלקהו לשני בקרים, מעיק על המימר, לפי רבי יוחנן, שהוא אומר שזה דרשה גמורה, בבוקר, בבוקר, אז אני מבין שצריך להיות הפסק של עבודה ביניהם. אז איזה עבודה אתה תעשה ביניהם? כן? אומרת הגמרא, אמר לרבינה לרבשי, היי בבוקר, בבוקר דעיצים, אז זה סוף הסוגיה. זאת אומרת, טוב, אמר לרבינה לרבשי, היי בבוקר, בבוקר דעיצים, מי מייתר? כל הדיון פה זה שאתה אומר לי שהמילים האלה מיותרות. לגבי העצים, המיבאי, כן, אמרנו לא צריך אותם כי הם קודמים, כי הם מכשירים. אומרת הגמרא, מי אמר שהם בכלל מיותרים בבוקר בבוקר הזה? המיבאי לילה גובד, כאמר רחמן, הנקדמו למערכה שנייה שקטורת. אמר לי, ולאו מיוקימנה עליה ולא על חברתה, הרי כבר יש לי דרשה מהפסוק שהמערכה השנייה שקטורת צריכה להיות קיימת כבר, כן? מכלל דית אל חברתה, זה הדרשה שאמרנו, אומרת הגמרא, מיישנה דעביד, עטבת חמש נרות פרישה, בסדר, אז בזה סגרנו את הסוגיה בעצם. אז לפי רבי יוחנן, אמרנו, לפי ריש לקיש, בעצם זה יסתדר. אבל לפי רבי יוחנן, אז צריך עבודה ביניהם, ואז לא יהיה לך עבודה. כן? אומרת הגמרא, מה ישנה? רק שנייה. מה ישנה? דעביד עטבת חמש נרות ברישה. איך אתה יודע? אני מבין שאתה צריך לחלק אותם. איך אתה יודע שהחמש קודמים? נעביד עטבת שתי נרות ברישה. אומרת הגמרא, כיוון דהתחיל בו עביד רובה. הוא עושה את הרוב, ואז הוא חוזר לשאר. ההיגיון אומר, ברגע שהתחלת, תעשה את הרוב. אומרת הגמרא, ונעביד שיט, אז למה את רק עושה חמש? תעשה הכל חוץ מאחד. אמר קרא, הפסוק בעצמו אומר לי שצריך להיות חזרה בשביל נרות. כתוב בפסוק, ביתיבות הנרות יקטירנה. אז ואין נרות פחותות משתיים. אז אני צריך שיהיה לי נרות סמוך ליקטירנה של הקטורת. אומרת הגמרא, זאת אומרת בעצם יכולתי לעשות גם ארבע ושלוש. אלא מה? שאני עושה את המקסימום שאני יכול על הבוקר, ואני משאיר את המינימום שאני צריך, והמינימום הוא שתיים. בהטבת שתי נרות קודמת לקטורת, תאמר קרא, ביתיבו את הנרות קודם, ואז והדר יקטירנה. אז זה ברור שהנרות קודמים לקטורת. וקטורת קודמת לעיוורים, דתניא. יוקדם דבר שנאמר בו בבוקר בבוקר, לדבר שלא נאמר בו, אלא בוקר אחד בלבד. בסדר, תמיד כתוב תעשה בבוקר. אוקיי. אומרת הגמרא, ואיברים למנחה דתניא, מניין שלא יהיה דבר קודם לתמיד של שחר. כן, יש לנו את המערכה הגדולה. אז איך אני יודע שהדבר הראשון צריך להיות דווקא תמיד של שחר? תמוד לומר, וערך עליה העולה. אנחנו מבינים שהיא צריכה להיות ארוחה ראשונה על המערכה. כן? הפסוק אומר, והאש של המזבח תוקד בו לא תכבה, ובייר עליה כהן עצים בבוקר בבוקר, זאת אומרת, אתה מסדר את המערכה, וערך עליה העולה. זאת אומרת, הקורבן תמיד ששחר, הוא צריך להיות הראשון. ואמר רבה, כתוב בפסוק, העולה, מה זאת אומרת? העולה היא עולה ראשונה. העולה, כן. יש פה גרסות שבלי ההיא, ואז אולי מסתדר יותר טוב. וערך עליה העולה, ואמר רבה, העולה, עולה ראשונה. אמרנו, מנחה של התמיד של שחר, קודמת לחביתים של הכהן גדול, כתוב בפסוק, עולה ומנחה. אז זאת אומרת, קודם עולה, אחר כך מנחה. זאת אומרת, המנחה צריכה להיות סמוכה לעולת התמיד של שחר, ובגלל זה היא קודמת לחביתים. וחביתין לנסחים, למה אז אתה לא מסיים את את הנסחים של הקורבן תמיד ששחר לפני שאתה מביא את החביתין? שום מנחה ונסחים. מה? סליחה, שום מנחה. ומנחה לחביתין, וחביתין לנסחים, שום מנחה, בגלל שהחביתים הם גם כן מנחה, והתורה הרי אמרה שהחביתים יהיו קרבים עם התמיד ששחר, כתוב, ועשירית היפה סולת למנחה תמיד, אז אני מבין שגם היא תהיה סמוכה לתמיד, והיא תהיה יחד עם המנחה. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, רק שנייה. כן. ונסחים למוספים. למה? כי אותו פסוק שמסדר לי את הדברים אומר לי, יפה, עולם מנחה זבח ונסחים והיום ביומו. אז אני מבין מזה שהזבח צריך להיות סמוך לנסחים. למה הפסקתי עם החביתין? כי לחביתין יש שום מנחה, זה כאילו המשך של אותו המנחה. ומוספין לבזיכין, והתניה בזיכין קודמין למוספין. אומרת הגמרא, תנאי, אתה צודק. באמת זה מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אמר רבייה, אם נסתבר כמאן דאמר מוספין קודמין לבזיכין, לשיטתו, כן? לאו דווקא, הוא מביא משמעת דגמרא. לאו מיאמרית בבוקר, בבוקר להקדים. החנמי, גם כן לגבי המוסף כתוב, ביום השבת, ביום השבת יערכנו, אז הביום ביום יהיה לאחר. מאחר וכתוב שהבזיכין ביום השבת, ביום השבת יערכנו את הבזיכי לבונה, כן? אז אם בבוקר, בבוקר זה להקדים, אז ביום ביום זה לאחר. מה איתה אם הדמנדה אמר בזיכין קודמין למוספין? גמר, חוקה חוקה מחביתין. כתוב לגבי החביתין חוק עולם לשם כליל תוקטר. וכתוב, והייתה לארון ולבנה ואכלו במקום קדוש, כי קודש קודשים היא לא מי שהשם חוק עולם. בסדר, כמנה חוק חוק. החוקה, בסדר. כן. גמר, חוקה חוקה מחביתין. אז מה? ובגלל זה אני אומר שהבזיכין יהיו מה שיותר סמוך למה?
אז
שאלה טובה, זו השאלה הבאה של הגמרא. אם מהתה גמר לגמרה כולה מילתה מהתם, אם ככה אז למה שלא תקדים אותם כבר לנסחים? אומרת הגמרא, להכי אני ביום ביום לאחר, אני בעצם משתמש גם בלימוד הזה, ובגלל זה אני לא לומד להקדים אותם כבר לנסחים. כן?
יש
לי
כאילו
להקדים
עד הסוף ואני צריך להכיר אחד.
לא הבנתי?
יש לי להקדים שתיים, תלימוד להקדים שתיים, ואחרי זה יש לי ביום ביום לאחר אחד. כאילו זה היה צריך להיות מיד אחרי החביתים, אבל בגלל שיש את הביום ביום, אז אני אשם את זה אחרי המוספים. אחרי הנסחים, זה בעצם אחרי המוספים.
יפה, כן. בסדר, נעמוד פה.
נו, דניאל, איך אתה מעמד?